נתחיל.
תודה.
נשתדל. אנחנו נלמד בעזרת השם את מזמור זין. בואו נתחיל אותו. מזמור זין בתהילים. בואו נקרא. הפתיחה שלו מאוד מאוד מוזרה. שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי חוש בן ימיני. לא ברור כל כך מי ומה. מה? בסדר. שיגיון לדוד, איפה מצאנו כזה מדבר? יש מזמור לדוד, המנצח בנגינות, מזמור לדוד. שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי חוש בן ימיני. מי זה חוש בן ימיני? על מה מדובר? נראה את זה בהמשך. השם אלוקיי, בכך עשיתי. הושיעני מכל רודפיי והציליני. פן יטרוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל. כן, אני חסיתי בך, אני חוסה בצילך, תושיע אותי. כוש בן ימיני הזה כנראה רודף אחרי דוד, הציליני מכל רודפיי, הציליני. פן יטרוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל. פורק הכוונה היא מפרק, כן, הוא טורף, מפרק ואין מציל. השם אלוקיי, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בחפיי, אם גמלתי שולמי רב והחלצה צוררי ריקם. זאת אומרת, כאילו דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בחפיי, עשיתי משהו לא בסדר, עוול זה מעשה לא טוב, יש עוול בחפיי, אם גמלתי שולמי רע והחלצה צוררי ריקם, וכי אני גמלתי למי ששילם לי, כן, למי ששילם לי רע. איך הוא מסביר את זה פה? מה? כן, לא, במצודות, רשי, כן, אם גמלתי שולמי רע, וגמלתי רע לאדם שהיה איתי בשלום, עשיתי לו משהו לא טוב, והחלצה צוררי ריקם, עוד מעט נראה מה הכוונה, והחלצה צוררי ריקם, זאת אומרת, גם את אותו צורר, מי שרדף אחריי, כן, חילצתי אותו ריקם. זאת אומרת, לא פגעתי בו. זה כבר רמז לאחד המצבים. נכון, נכון. עוד מעט נראה. אם גמלתי שולמי רע והחלצה צוררי ריקם, ירדוף אויב נפשי ויסג וירמוס לארץ חיי וכבודי לאפר ישכן סלע. זאת אומרת, אם באמת אני לא בסדר, אם יש עוול בחפיי, אם גמלתי שולמי רע, אז ירדוף אויב נפשי ויסג וירמוס לארץ חיי. זאת אומרת, אם באמת זה ככה ואני לא בסדר, אז שהאויב ירדוף וישיג אותי ויעשה לי את כל הדברים הנוראים ביותר שיש. כאילו דוד המלך בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני נקי, אני בסדר, אם אני לא בסדר אז מגיע לי כל הרדיפה. כן, ככה הוא הרגיש. אז הוא אומר, קומה השם באפיך, הנסה בעברות צורריי ואורה אליי משפט ציוויתה. זאת אומרת, קומה השם, זה בדרך כלל גילוי של ההנהגה, כן? קומה השם, כביכול, הקדוש ברוך הוא קם, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מתעוררת ומתגלה באפיך, בכעסך, הנסה בעברות צורריי, עברות זה מלשון עברה, עברה וזעם, עברה זה כעס, כן? כאילו, תעניש אותם, את אלה שהם צוררים אותי, ואורה אליי משפט ציווית, תעורר את המשפט שציווית, את המשפט ש... כן, שאיתו אתה צריך לשפוט את כל האויבים שלי. ועדת לאומים תסובבקה ועליה למרום שובה. זאת אומרת, גם אם תהיה איזושהי עדת לאומים שתסובבקה, ככה מצודות פה מסביר רשי, גם אם תהיה עדת לאומים שתסובבקה, זאת אומרת, גם אם יהיו כמה גויים, תודה רבה, גם אם יהיו כמה גויים מסביב, פלישתים או כל מיני, שיסובבו אותך, זאת אומרת, יסתובבו כביכול מסביבך ויבקשו ממך לדון אותי ולהניש אותי, אל תקשיב להם, עליה למרום שובה. זאת אומרת, תסתלק, כאילו, תסתלק למרום ואל תקשיב להם. השם ידין עמים, שופטני השם כצדקי וחתומי עליי. כן, השם ידין עמים, אז הוא אומר עוד פעם, שופטני השם כצדקי וחתומי עליי, כצדקי, כתומי, אני תם, אני צדיק, תשפוט אותי. יגמור נערה רשעים ותכונן צדיק ובוחן ליבונת וכליות אלוקים צדיק. יגמור נערה רשעים, זאת אומרת שדוד המלך מתפלל שהרע יגמור את הרשעים, כן, יחלה את הרשעים, ותכונן, לכונן צדיק, הכוונה היא לכונן זה מלשון לבסס. כן, איך אומרים? מה? לבסס, to make him stable, כאילו לבסס את הצדיק, הוא תכונן צדיק שיהיה זה. ובוחן ליבות וכליות אלוקים צדיק. כן, הקדוש ברוך הוא אלוקים צדיק, בוחן ליבות וכליות, כלומר אתה בוחן, אתה יודע, כן? אתה יודע לבחון, to examine, אתה יודע לבחון ליבות וכליות, כלומר את מה שיש בפנים. ולכן הוא אומר, מגיני על אלוקים, מושיע ישרי לב. מגיני על אלוקים, זאת אומרת, אני בוטח בהשם, אני סומך עליו. למה? כי אני יודע שהוא מושיע ישרי לב. אני עם לב ישר, כך אומר דוד המלך, ואני יודע שלכן הקדוש ברוך הוא יושיע אותי, ולכן אני סומך עליו שהכל יהיה בסדר. אלוקים שופט צדיק וכל זועם בכל יום. הקדוש ברוך הוא שופט את המשפט של הצדיק, הקדוש ברוך הוא ישפוט את המשפט שלי, וכל זועם בכל יום. כן? מצד שני, הקדוש ברוך הוא זועם בכל יום, יש לו זעם על אותם אלה שעושים את ההפך, על הרשעים. ואז הוא אומר, אם לא ישוב חרבו ילטוש, קשתו דרך ויחונניה, ולא הכין כלי מוות חיציו לדולקים יפעל. הנה יחב אבן והרעמל וילד שקר, בור קרה ויחפרו ויפול בשחת יפעל. אני בכוונה עדיין לא מסביר. ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד. מה שבעצם דוד המלך אומר בכל הפסוקים האלה, זה את אותו עיקרון. אותו רשע שמנסה לרדוף אחריי, כל מה שהוא מנסה לעשות, הכל יתהפך כנגדו. הכל יתהפך כנגדו. אני עכשיו תראו את זה בפסוקים. אם לא ישוב חרבו ילטוש, זאת אומרת אם אותו רשע לא ישוב בתשובה, ובמקום זה חרבו ילטוש, הוא יחדד את החרב שלו, יסוורד, יחדד את החרב שלו. קשתו דרך ויחונניה, הוא דורך את הקשת, מכין אותה בשביל להילחם בי, ולא הכין כלי מוות, ולא זאת אומרת לעצמו. כל מה שהוא מכין, הקשת והחרב, זה הכל כנגדו, הכל כדי להרוג את עצמו. חיציו לדולקים יפעל, את החיצים, כן, שהוא הכין, סליחה, כדי לרדוף אחריי, בסופו של דבר, זה יהיה כנגדו, לדולקים, אותם אלה שדולקים אחריו, אלה שרודפים אחרי הרשע, זה, הם אלה שיקבלו את החיצים. הנה יחבל אבן והרע עמל וילד שקר. אתם רואים את יש פה את ההיריון ואת הלידה, הוא מתכנן אבן, מתכנן דברים לא טובים, כביכול יש פה הריון, הריון של עמל, הריון של גם כן עמל, זה גם ביטוי לדבר לא טוב, וילד שקר, אז בסוף הוא יולד שקר, יולד כלום, והכל מתפוצץ לו בפנים. בור קרה ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. כן, הוא חופר בור כדי שאני אפול בתוכו, ובסוף הוא זה שנופל בתוך הבור. ישוב עמלו בראשו, כל הדברים הלא טובים שהוא עשה, זה יחזור על הראש שלו, ועל קודקודו חמסו ירד. אותו דבר, החמאס, הדברים הלא טובים שלו, ייפלו לו על הראש, על קודקודו זה על הראש שלו. ומה אני אעשה? אודה השם כצדקו, ואז אמרה השם השם עליון. אני אודה לקדוש ברוך הוא כצדקו, כצדקתו של הקדוש ברוך הוא, ואז אמרה השם השם עליון. אני אז אמר לקדוש ברוך הוא על העליונות שלו. טוב, קיצור, כמו שאנחנו בדרך כלל פותחים, מזמור סטנדרטי על זה שיש רשעים ויש צדיקים, והרשעים רודפים את הצדיקים, והצדיקים מתפללים ומודים לקדוש ברוך הוא על זה שהכל יהיה בסדר. טוב, אבל מה עומד פה מאחורי כל המזמור הזה? יש כאן משהו מיוחד, ובמיוחד הפתיחה המאוד מאוד מוזרה הזאת. מה זה? שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני.
יש פה...
כן, עד כמה שידוע לי. עכשיו, תשימו לב שיש כאן, לא סתם תפילה שדוד המלך מתפלל לזה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו, אלא יש כאן איזושהי מין טען של דוד המלך, כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, אם באמת אני לא בסדר, אז שהוא ינצח אותי, שהוא ירדוף אחריי וישיג אותי וזה, זה משהו שלא מצאנו אותו כל כך. לא מצאנו אותו, שדוד המלך בא בכזאת מין טענה, אם אני לא בסדר, אז שינצחו אותי. מה זאת אומרת? ברור שאני בסדר. מה קרה פה? אז השאלה היא בעצם, אולי נתחיל את ההבנה של העניין דרך הרקע, the background, דרך הרקע לכל המזמור הזה, ובשביל זה אני רוצה שנראה את מה שרשי כותב, יש לכם את זה בדף, במקור הראשון. רש"י אומר כך, שיגיון לדוד. מנחם אמר, מנחם זה אחד מהפרשנים, מהדקדקנים. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל בידך. מנחם אמר שגם זה אחד משמות הזמר, על שם הכלי, וכן פרש על שיגיונות בספר חבקוק. אז הוא אמר ששיגיון זה שם של אחד מכלי הזמר. טוב, בסדר. ורבותינו פרשו לשון משגה. משגה זה טעות, מיסטייק. שנתוודה ונתפלל על השיגיון, על הטעות שלו, שאמר שירה על מפלתו של שאול. כמו שנאמר, וידבר דוד להשם, אחרי הציל אותו מכף כל איבר, מכף שאול, שירת דוד. בסדר? אז דוד המלך בעצם הגיע למסקנה שהוא טעה בזה, והמזמור הזה, את המזמור הזה דוד המלך אמר על הטעות הזאת, בזה שהוא אמר שירה על המפלה של שאול. אומר רש"י, אבל עניין המזמור אינו מוכיח על כך. לא רואים מתוך המזמור שזה מדבר על השירה, ולכן רש"י מציע שתי אפשרויות אחרות. ואומר אני שאמרו על עסקי ישבי בנוב, שבא עליו על עונשו של שאול, כמו שפרשו רבותינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, על ידך נטרד דואג האדומי, על ידך נהרג שאול ובניו, כדאית בחלק, כמו שמובא במסכת סנהדרין בפרק חלק, שביקש דוד להקדוש ברוך הוא להימסר ביד שונא ולא יכלה זרעו, והפך דוד את תפילתו והתפלל שלא ייפול ביד אויב. זאת אומרת, הסיפור הוא, עוד מעט אנחנו נראה את זה בפסוקים ונראה את הגמרא, הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא בא לדוד המלך באיזושהי טענה, כן? בגללך שאול נהרג, בגללך נוב עיר הכהנים, אנשי הכהנים בנוב מתו, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחליט מה אתה רוצה. עוד מעט אנחנו נראה את זה בגמרא. תחליט, או שאתה טיפול ביד האויב, או שהזרע שלך, הבנים שלך ימותו. ודוד המלך בחר ליפול בידיים של האויב, ואז קרה מה שקרה, ודוד המלך התחרט. והוא אמר, ריבונו של עולם, בעצם זה לא מה שאני רוצה לעשות. אני לא רוצה ליפול ביד האויב, אני מעדיף שהבנים שלי ימותו. כן? והטעות הזאת, הטעות הזאת שהוא בחר להתפלל על זה, הוא ביקש את זה ולא ביקש את זה, זו הטעות שעליה המזמור הזה. נשמע מאוד מוזר. תראו את הגמרא, זה סיפור עוד יותר מוזר. אז הפך דוד את תפילתו והתפלל שלא ייפול ביד אויב, וכן פתרונו, משגה שר דוד להשם, על ששגג לומר לקדוש ברוך הוא למסרו ביד אויב, על דברי שאול שנהרג על ידו. בסדר? זה היה המשגה, שדוד ביקש מהקדוש ברוך הוא למסור אותו ביד אויב, כן? וזה השיגיון לדוד על קוש בן ימיני. למה קוש זה שאול? בן ימיני אנחנו יודעים, כי שאול היה משבט בנימין, נכון? אבל למה קוש? רש"י פה אומר, למטה, קוש, מה קושי משונה באורו, אף שאול משונה במעשיו. שאול היה אדם מאוד מאוד מיוחד. מאוד מיוחד, זה היה ברור, גם ככה רואים בפסוקים בספר שמואל, באותו רגע שממליכים את שאול, אז כולם רואים שהוא גבוה מכל העם, כולם רואים שהוא שונה מכל העם, זה הוא היה משונה במעשיו. אז בכל אופן הייתה שגיאה של דוד על קוש בן ימיני, והשגיאה הייתה מה שראינו. זה פירוש אחד. דבר אחר אומר רש"י, על שיגיון כנף המעיל אשר קראת לשאול. מה זה? זה סיפור אחר. הסיפור הוא כששאול, בזמן ששאול רודף אחרי דוד המלך, ודוד מתחבא במערה, ושאול נכנס למערה כדי להסך את רגליו, ואז דוד קורע את כנף המעיל של שאול, ואחרי שהוא עושה את זה, אז הוא מתחרט. הוא מתחרט על הדבר הזה, ועל השגיאה הזאת דוד עשה את חיבר את המזמור הזה. אוקיי? אז אלה שני הפירושים שאני רוצה לנסות, שננסה להבין אותם, ללמוד אותם קצת יותר לעומק, וממילא להבין מה הנקודה שהמזמור הזה בא ללמד אותם. בסדר? ישבי בנוב והסיפור של שאול. אז אולי בואו נתחיל במה נתחיל? נתחיל בישבי בנוב, בסדר? נתחיל בזה. מי שיש לתנך, אם אתם יכולות רק פשוט לראות את הפסוקים, זה נמצא בשמואל ב' פרק כ"א, פסוק תתוו, שלושה פסוקים, זה ממש לא, לא הרבה. אנחנו לפני כמה שיעורים למדנו את ההתחלה של פרק א', זה הסיפור עם הגבעונים. כן, זוכרות? סיפור עם הגבעונים שהיה. מה? בסדר? יש לך בזה? מה? פרק א', פסוק תתוו. כתוב שם ככה: ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו אמו וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. כן, הייתה מלחמה בין פלישתים לבין עם ישראל. מרגי, יש לך? וירד דוד ועבדיו אמו וילחמו את פלישתים, ויעף דוד. דוד המלך מתעייף. זה, אני חושב, פעם היחידה שככה ממש כתוב בצורה כזאת, ויעף דוד. וישבי ונוב אשר בילידי הרפה, ומשקל קינו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויומר להקות את דוד. משקל קינו, הכוונה, רש"י פה מסביר, היה לו רומח, חנית כזאת גדולה, ואיפה שמחזיקים את החנית, אז הרי יש איזה מין כמו כיסוי כזה, כמו כיסוי כזה שמפריד בין היד לבין החנית עצמה. הכיסוי הזה שקל 300 משקל נחושת. בסדר? זה משהו שאתה מחזיק אותו, אתה מתמוטט. בקיצור, ישבי הזה היה ז'לוב רציני. הוא היה ז'לוב מאוד רציני. והוא חגור חדשה, הייתה לו חגורה חדשה, הוא היה, קיצור, התחיל להילחם, ויומר להקות את דוד. דרך אגב, הסיפור הזה מזכיר לכם משהו? מישהו ז'לוב שזה? גוליאת. נכון, גוליאת. זהו. אז באמת חז"ל אומרים שישבי היה אח של גוליאת. כן? וילידי הרפה, הרפה הזאת אורפה. אורפה הייתה אמא של ארבעת הגיבורים, שאחד מהם היה ישבי ואחד היה גוליאת. קיצור, זה הבן אדם. ויאמר להקות את דוד, ויעזור לו אבישי בן צרויה. זאת אומרת, אבישי בן צרויה עוזר לדוד, ויח את הפלישתי וימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תחבא את נער ישראל. זאת אומרת, אז בעקבות המלחמה הזאת, שדוד המלך היה ממש בסכנת נפשות, הוא כמעט נהרג, אז באו האנשים של דוד ואמרו לו, אתה תישאר בארמון, אל תצא למלחמה ולא תחבא את נער ישראל. אם חלילה אתה תמות, אז נער ישראל, המלכות, מלכות בית דוד, תסתלק, תעלה מן העולם, לכן תישאר. זה היה הסיפור כמו שהוא מופיע בפסוקים. בסדר? מלחמה קשה, וזה מה שקרה. הגמרא במסכת סנהדרין מספרת פה סיפור משהו פנטסטי. זה פשוט אחרי שקוראים את זה פעם אחת משפשפים את העיניים וצריך לקרוא את זה עוד פעם. אז בואו תראו מה שאומרת הגמרא במקור ב'. אני מתחיל בשורה השלישית. בסדר? הקטע השני. וישבי ונוב אשר בי לידי הרפה, ומשקל קינו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויאמר להקות את דוד. שואלת הגמרא, מהי וישבי ונוב? מה הכוונה ישבי ונוב? אמר רב יהודה אמר רב, איש שבא על עסקי נוב. האיש הזה, ישבי, בא בגלל מה שקרה בנוב. אמר לה הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי יהיה אבון זה תמון בידך? על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועל ידך נטרד דואג האדומי, ועל ידך נהרגו שאול ושלושת בניו. הקדוש ברוך הוא בא בטענה לדוד המלך, בגללך נהרגה נוב עיר הכהנים, בגללך נהרג גם דואג האדומי, ובגללך נהרגו שאול ושלושת בניו. עכשיו, על מה מדובר פה? על מה מדובר פה? תסתכלו ברש"י למטה. נטרד דואג האדומי, אתם רואות ברש"י? נטרד דואג האדומי, שסיפר לשון הרע על דוד שנתקנה בו שאול. זוכרות את הסיפור? דוד המלך הלך לאחימלך הכהן בנוב ולקח ממנו בסך הכל לחם או משהו כזה. מה היה שם? כלום. ודואג הולך לשאול, מלשין על אחימלך ואומר, אחימלך עוזר לדוד למרוד בך. שאול מקבל את הלשון הרע הזה, הולך לנוב, ורוצה להרוג שם את כולם, אף אחד לא מסכים לעשות את זה, אף אחד לא מוכן לגעת בכהנים, ואז אומר שאול לדואג, לך אתה תעשה את זה, דואג הורג שם את כולם, ובעקבות הדבר הזה גם דואג נהרג, כי הוא זה שסיפר לשון הרע, גם שאול נהרג בגלל שהוא קיבל לשון הרע, שאול והבנים שלו. ולפי שקיבל אחימלך את דוד בנו, ואמר לי שאול סוב ופגע בכהני השם, נמצא, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, שעל ידך נהרגו ואתה נכשל, ובחטא זה נהרג שאול ושלושת בניו במלחמת פלישתים. אז הקדוש ברוך הוא בא לדוד המלך ואומר לו, זה באשמתך. באמת? זה פייר? זה פייר? מצאת? בונו של עולם, זה הכתובת? בגלל דוד עומד פה מנובל, סליחה שאני אומר את זה, אומר לשון הרע על אחי מלך, זה בגללו, מה אתה רוצה מדוד? טוב, זה לא מסתיים בזה. רצונך יכלו זרעך או תימסר ביד אויב? הקדוש ברוך אומר לדוד, תשמע, יש לך שתי אופציות. כן? יש לך שתי אפשרויות. או שיכלו זרעך, או שהבנים שלך ימותו, או שאתה טיפול בידיים של האויב, כלומר בידיים של פלישתים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי. כן? את הילדים שלי תשאיר בשקט, אני מעדיף ליפול ביד האויב. אומרת הגמרא, יום אחד נפק לשחור בזי. רש"י אומר, זה שם של כפר. יום אחד דוד המלך יוצא לכפר הזה. את השטן, יש מי שפרש שהכוונה היא שהוא יצא לצוד צייד. ככה בעל הערוך מפרש. את השטן, בא השטן, ועיד מילי כתביה, הוא נדמה לו כמו צבי. היה נראה לו כמו צבי, שבורח. פתק בהגירה ולא מתי. אז דוד המלך מנסה, יורה עליו חץ, ומנסה לפגוע בו, ולא מצליח. משחי עד דאמתי לארץ פלישתים. אז הוא רודף אחרי הצבי הזה, רץ, 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 והצבי חוצה את הגבול. הצבי נכנס לארץ פלישתים, ודוד המלך רודף אחריו. הוא לא שם לב, הוא לא שם לב, שהוא בעצם עבר את הגבול, והוא נמצא עכשיו בארץ פלישתים. כדחזי איש בי בנוב, בארץ פלישתים יושב לו איש בי, אחיו של גוליאת. אמר, היינו, היי דקת לגוליאת אחי. הנה זה שהרג את גוליאת אחי, זה יופי. הוא רואה דוד רודף אחרי צבי, ונמצא בהם מול הידיים של האויב, מול העיניים של האויב שלו. אז הוא תופס את דוד, קפתי, קושר אותו, קמתי, עוטבי ושדי תותי בי בדיה. זאת אומרת, מה הוא עשה? תפס את דוד, הכניס אותו, מתחת לעץ הגדול של בית הבד. בית הבד זה איפה שמכינים את השמן. כן? איפה שמכינים את השמן. אז מה עושים? מועכים את הזיתים, נכון? מועכים את הזיתים. מה? כן, גלגל, וככה זה קוטש, מועך את הזיתים. אז הוא שם את דוד מתחת לזה. אוקיי? והוא מתכוון להתיישב ולמוח אותו. זה מה שהוא מתכוון. התאביד לי ניסה. נעשה נס לדוד המלך, מחלי ארעמיתותי. זאת אומרת, מה הכוונה? הוא מועך אותו מלמעלה, כן? והאדמה מלמטה יורדת. בסדר? זאת אומרת, נעשה לו בור, וככה הכל בסדר, לא קורה שום דבר. היינו דכתיב, זה מה שכתוב, דוד המלך אמר, תרחיב צעדיי תחתיי ולא מעדו קרסוליי. כן? תרחיב צעדיי תחתיי, זאת אומרת, אתה הרחבת לי את הקרקע מתחתיי, וככה לא מעדו קרסוליי. הנס הזה. הלאה. ההוא יומה, אותו יום, הפניה דמעלה אישה בתהווה. זה היה ערב שבת, אחר הצהריים, לקראת שבת. אבישי בן צרויה, הווה כחייף רישי בארבעה גר ודמיה. אבישי בן צרויה מתקלח לכבוד שבת. חופף את הראש בארבעה גר ודמיה, כן, בארבעה שאים של מים. כן, היה הרבה מים, השתמש בהרבה מים. אולי לא לימדו אותו שצריך לחסוך מים. בקיצור, הוא חופף את הראש. חזין הוא כתמי דם. פתאום הוא רואה בתוך המים כתמים של דם. אי כדאמרי, יש אומרים, אתה יונה איטריף קמי. שהוא ראה יונה שמגיעה לו שם ליד המקלחת, וככה מנפנפת בכנפיים. זה מה שהוא ראה. והוא הבין שיש פה סימן. אמר, כנסת ישראל ליונה אמתילה. כנסת ישראל הרי נמשלה ליונה, שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף. שמה מינה דוד מלכה בישראל בצער השער. אם היונה הזאת ככה מנפנפת בכנפיים, כאילו קשה לה, סימן שדוד מלך ישראל נמצא בצרה. כנראה הוא כנראה קשה לו. צריך להציל אותו. אתה לביתי ולא אשכחי. אז הוא הולך לבדוק איפה דוד. כן, הוא לא, לא יכול לשלוח לו הודעה בוואטסאפ, אז הוא הלך לגבי...
מה? מה עם הקטע דם?
הקטע דם, אני חושב שזה עוד יותר. הוא ראה קטע דם, אז הוא הבין שדוד בצרה. הוא עשה את הקישור, כן. אז הוא הולך אליו הביתה, והוא רואה שדוד לא נמצא בבית. אז הוא מבין שקרה פה משהו. אמר, אומר אבישי בן צרויה, תנן, אין רוכבין על סוסו, ואין יושבין על כיסאו, ואין משתמשים בשרביתו. ההלכה היא שאסור להשתמש בדברים של המלך, כן? לא לרכוב על הסוס שלו, לא לשבת על הכיסא שלו, ולא להשתמש בשרביט של המלך. אבל בשעת הסכנה מהי? עכשיו זה שעת הסכנה. כאילו הרכב היחיד שהיה לו, זה היה הפרדה, הסוס של, של דוד המלך. אז הוא שאל, מה עושים בשעת הסכנה? את השאיל במדרשה. אז הוא הלך לבית המדרש כדי לשאול. אמרו לי, בשעת הסכנה שפיר דם. אם זה בשעת הסכנה, אז מותר לך להשתמש בפרדה הזאת. רח ולפרדי וקם ואזל, קפצה ליער. כן, אז הוא עולה על הפרדה, היה לו קפיצת הדרך, ועבר קילומטרים, עשרות קילומטרים, בכמה דקות, והגיע לארץ פלישתים. הגיע למקום שבו דוד נמצא. בהדי דקמאסגי, בזמן שהוא הולך, כן, הוא עובר שם בארץ פלישתים, חזיי, אז הוא ראה, לאורפה אימי דהוות נבלה. הוא רואה את אורפה, האימא של ישבי וגוליאת, שהיא טובה בפלך. נבלה זה טובה בפלך. מכירות, בעברית קוראים לזה נול, נכון? נול, זה, זה, איך מתרגמים את זה? בסדר? כן, בסדר? יש?
יש.
אוקיי, כך שהבנתי. בקיצור, אז היא רואה, אז היא רואה שאורפה טובה, היא מכינה איזשהו בגד. כי חזיתי, כשהיא רואה את אבישי בן צרויה, פסקתה לפלחה, שדתי ילווה, סברה למקטלה. היא לוקחת את הפלח הזה, כן? והיא זורקת עליו כדי לנסות להרוג אותו. היא רצתה להרוג אותו, אבל היא כמובן לא הצליחה, אז זה נפל לידו. אמרה לי, אלם, הייתי לי פלח. אמרת לו, בחור, אתה יכול בבקשה להביא לי בחזרה את, את הפלח? הפלח שלי נפל, כן, בטעות. אז מה הוא עשה? פתקה ברש מוחה וקטלה. אז הוא לקח את הפלח והחזיר לה אותו, מה שנקרא. החזיר לה אותו ישר לראש, כן? החזיר לה ישר לראש והרג אותה. טוב. קד חזי ישבי בנוב. אז ישבי רואה את, את הסיפור הזה. אמר, השתה, סליחה, הוא לא ראה שהוא הרג אותה. הוא ראה את אבישי. אבישי מגיע לשם. אמר, השתה, הווי טרין וקטלין לי. אז ישבי רואה שעכשיו אבישי מגיע, דוד נמצא פה, אבישי פה, אז ישבי מתחיל להילחץ. גם דוד, גם אבישי, הם יארגו אותי. פתקה לדוד לאילה, ודצלה לרומחי, אמר ניפול עליו וניקטל. אז ישבי נותן ביתה לדוד, מעיף אותו לגובה, מעיף אותו לגובה, ובזמן שדוד המלך נמצא באוויר, אז ישבי לוקח את החנית שלו, את הרומח, ותוקע אותו באדמה. כן? כדי שמה שנקרא ילד דוד מקום נוח לנחות עליו. בסדר. אוקיי? ברור? זה מה שהוא עושה. אמר אבישי שם וקמי לדוד בן שמיה לאר. כן? אז אבישי, מה עושים במצב כזה? הדרך היחידה זה להשאיר את דוד למעלה. איך אתה משאיר אותו למעלה? אז אבישי בן צרויה אומר את השם המפורש. הוא אומר את השם המפורש ודוד המלך נשאר למעלה. נשאר באוויר. לא עולה, לא יורד. אז הגמרא שואלת, ונעים עלי איו? מה, אז דוד המלך לא ידע את השם המפורש? דוד המלך גם היה יכול להגיד את זה בעצמו ולהישאר שם למעלה. עונה הגמרא, אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים. כן, דוד המלך היה בתוך כל הלחץ, בתוך כל הבלגן, הוא לא היה יכול לחשוב כמו שצריך. אז אבישי הוא זה שהציל אותו. טוב, אז דוד המלך נשאר שם למעלה, והוא רואה את אבישי. אמר לי, אבישי אומר לדוד, מה בא איתך? מה אתה עושה פה? אומר לו דוד, אמר לי, הכי אמר לי קודש הבריחו, והכי אדרי לי. אז דוד אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני לא בסדר על זה שבגללי נהרגה נוביר הכהנים ודואג ושאול, והוא נתן לי את שתי האופציות ואני בחרתי להימסר ביד האויב ולכן אני פה. אמר לי, אומר לו אבישי, אפיך צפתיך, תהפוך. מה זאת אומרת? למה ביקשת להימסר ביד האויב? תבקש את האופציה השנייה, שהזרע שלך ימותו. בר ברח קירה ליזבון ואת לא תצטער. מה זה? זה פתגם. בן בנך, הנכד שלך, כן, שימכור שעבה. איך אומרים שעבה?
וקס.
מה?
וקס.
וקס?
כן.
מה לי וקס? אוקיי. וקס. אוקיי. שהבן... וקס. וקס. אוקיי, וקס. טוב.
וקס.
תודה רבה. בכל אופן, הפתגם אומר שהנכד שלך שימכור שעבה, העיקר שאתה לא תצטער. כאילו, מה אכפת לך שהבן שלך יהיה מקבץ נדבות, או הנכד שלך יהיה מקבץ נדבות? העיקר שלך יהיה בסדר. כך אומר אבישי לדוד. אמר לי, רעיון טוב, איהכי סייע באדם? אם ככה, בוא תעזור לי. בוא תעזור לי להפוך את, להפוך את הבקשה. היינו דכתיב, ויעזור לו אבישי בן צרויה. מזוכות בפסוקים ראינו, ויעזור לו אבישי בן צרויה, אז במה הוא עזר לו? הוא עזר לו בזה. אמר רב יהודה אמר רב שעזרו בתפילה. אמר אבישי שם ואחתו. כן, אבישי עזר לו להתפלל ולהפוך את התפילה, כן, להפוך את הבקשה שלו, וזה הוא עזר לו, וזהו. ואז דוד המלך הרי עדיין שם נשאר למעלה, נכון? צריך להוריד אותו. אז אבישי בן צרויה אומר עוד פעם את השם המפורש, דוד המלך יורד, והם מתחילים לברוח לכיוון ארץ ישראל. הם בורחים, וישבי רודף אחריהם. טוב, הווקר עדיף בתריו, ישבי רודף אחריהם. כמעט הקובי אמרי קומבי. הם הגיעו לכפר אצל הפלישתים שקראו לו קובי, קובי, ואז הם אמרו, קובי זה סימן קומבי. זאת אומרת, תעמדו ותלחמו איתו. אל תברחו, תעמדו, קום זה תעמדו. כמעט הבית טרי, הגיעו למקום שקוראים להם בית טרי, אמרי בית טרי גוריאן קטלו על האריה. שני גורים יכולים להרוג את האריה. קיצור, כל מקום נתן להם סימן שהם יכולים להילחם ויכולים לנצח אותו. אמרי לי, אז איך הם הרגו אותו, איך הם ניצחו אותו? הם אמרו לו, זיל איש תקח לאורפה אימך בקברה. כן, לך תמצא את אמא שלך בקבר. בעצם אמרו לו שהם הרגו את אמא שלו. כי עד קורא להישמע דאימי, כשהזכירו לו את השם של אמא שלו, כחש חילי וקטלי. ברגע שהם הזכירו לו את השם של אמא שלו, אז כל הכוח שלו ירד, וככה הרגו אותו. היינו דכתיב, אז נשבעו אנשי דוד לא לאמו, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תחבא את נר ישראל. זהו. זה מה שהיה שם. אני אומר לכם, קראתי את הסיפור הזה, אתה קורא את הסיפור, אחרי זה אתה... לא יודע, נו, זה נשמע כמעט מדע בדיוני, science fiction, זה מאוד הזה. אז טוב, אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, אנחנו לא שייכים להנהגה של אז. ההנהגה של אז הייתה הנהגה של גילוי שכינה, הנהגה של נבואה, דברים שהם בכלל לא ב... אנחנו לא מכירים אותם בכלל.
לא מעולם שלנו.
מה?
לא מעולם שלנו.
לא מעולם שלנו, לגמרי, כן? אבל בכל אופן, חוץ מכל הסיפור המוזר הזה, היו לי פה שתי שאלות שמאוד מאוד הפריעו לי. מאוד הפריעו לי. השאלה הראשונה זה, בכלל, על מה כל הסיפור הזה מתחיל? הקדוש ברוך הוא בא בטענה לדוד המלך, על מה? על זה שדואג נהרג? על זה שעיר נוב, אנשי נוב נהרגו? מה אתה רוצה מדוד המלך? ו...
דוד ידע שהוא מסכן אותם. דוד ידע שהוא מסכן אותם, הוא היה
מטרה. אוקיי, בסדר.
לא, הוא יכל לא לסכן אותם.
מה הוא יכל? לא לעבור שם ולא לקחת להם שום דבר.
הוא היה יכול למות.
בסדר, האם דוד... אני שואל, האם אדם סטנדרטי צריך לקחת בחשבון כזה סיכון? אני לא בטוח, לא יודע. לא יודע, זה היה מצב, בפרט במצב שבו הוא היה, יכול להיות שהוא היה קרוב לפיקוח נפש. אם אולי היה לוקח את האוכל הזה, מי יודע אם היה יכול להמשיך בדרך בכלל. זה דבר ראשון. אז טוב, אז דוד המלך אומר, אני חושב כמו אבא טוב. כמו אבא טוב. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מעדיף שתמסור אותי ביד האויב, ולא, תהרוג את הילדים שלי. זה דבר מאוד מתבקש. ואז עם כל קפיצת הדרך וכל הדברים הגדולים והכל, ואז אבישי בן צרויה מגיע, ושם המפורש, הלוך, חזור, כל הניסים הגדולים. בשביל מה? בשביל לתת לדוד המלך רעיון מדהים. מדהים. למה אתה חושב על הילדים שלך? עזוב אותם. תדאג לעצמך. תגיד לקדוש ברוך הוא, עזוב. תהרוג את הילדים שלי, העיקר תן לי להיות בשלום. והמלך אמר, פש, עשר רעיון. והוא מתפלל להפוך את הבקשה, וככה הוא משתחרר, ואתם מבינים? שיגיון לדוד. על זה הוא אומר מזמור שלם. שיגיון לדוד. על זה שהוא שגע ועשה טעות בזה שהוא ביקש להימסר ביד האויב ושהילדים שלו יישארו בחיים. באמת שגיאה נוראה ואיומה. מזמור שלם צריך להגיד על זה. עוד מוזר. מאוד מוזר. הייתה יותר קלה, נכון? אני מסכים. זה התפקיד שלי, לסבך את זה. בדיוק בשביל זה אני פה. בדיוק בשביל זה. בקיצור, הסיפור הזה מאוד 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 מוזר. אנחנו צריכים לנסות להבין את זה, ואני, כדי להבין את הקטע הזה, אני רוצה רגע שאנחנו נשאיר את ישבי בנוב, נשאיר אותו בנוב, נשאיר אותו בצד, ואנחנו נלך דווקא לפירוש השני, שזה על זה שהשיגיון לדוד היה, על זה שהוא קרת את המעיל של שאול. בסדר? אני רוצה שנקרא ביחד את הפרק הזה, זה לא פרק ארוך, בשמואל א', פרק י' ד', מי שיש לה את זה. תסתכלו בתנ"ך למי שיש. לא, לא, תודה. בסדר גמור. בסדר, זה בסדר. שמואל א', פרק כ' ד', סליחה, לא פרק י' ד', אלא פרק כ' ד'. בסדר, אני מקווה שמי שאין לה שתשמע ושזה יהיה בסדר.
אני שמעתי.
כן? אוקיי. טוב. ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי. בסדר? דוד המלך הולך למצדות עין גדי, ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלישתים. שאול המלך חוזר מהמלחמה בפלישתים, ויגידו לו לאמור, הנה דוד במדבר עין גדי. אמרו לו שדוד מתחבא שם בעין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. על מחפש אותו על צורי היעלים, זה הסלעים שעליהם היעלים נמצאים. דרך אגב, עד היום היעלים האלה נמצאים, לא הם, זה הנכד של הנכד של הנכד של הנכד של אותם יעלים, אבל הם שם צורי היעלים בעין גדי. שם הוא הולך לחפש את דוד. ויבוא אל גדרות הצון על הדרך, ושם המערה. ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. אז שאול נכנס למערה להתפנות, והדבר הכי נורא שרק יכול לקרות לשאול, דוד ואנשיו נמצאים שם במערה. ולשאול המלך אין מושג אפילו, הוא לא יודע מזה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר יתב בעיניך. הנה! הנה האויב שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך אותו בידיים. תהרוג אותו. זה ההזדמנות שלך. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. דוד המלך הולך וככה בשקט חותך לשאול חתיכה קטנה מהבגד שלו, מהמעיל. לא ברור כל כך למה דוד עשה את זה. עוד מעט נראה למה הוא עושה.
ומה חשוב למעיל?
מה?
מה כל כך חשוב המעיל?
נכון. בואו נראה. ויהי אחרי כן, אחרי שדוד עושה את זה, ויחלב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול. כן? דוד המלך יש לו איסורי מצפון. כן? איך אומרים את זה? איסורי מצפון? קנשס, נכון?
גילטי קנשס.
אוקיי. יש לו איסורי מצפון על זה שהוא קרח. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מהשם אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח השם, לשלוח ידי בו, כי משיח השם הוא. וישסה דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. אז המפרשים פה מסבירים שהתשובה הזאת שדוד אמר לאנשיו זה מה שהם אמרו לו קודם. הם אמרו לו קודם, בוא תהרוג אותו. דוד המלך אמר, חלילה לי מהשם לשלוח ידי בו כי משיח השם הוא. משיח השם, מלך ישראל, חלילה וחס, אני לא יכול להרוג אותו. ויקום דוד אחריכם ויצא מן המערה. ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך. ויבט שאול אחריו, ויקוד דוד אפיים ארצה וישתחו. כן, דוד משתחווה, לשאול שנמצא כבר רחוק ממנו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך? למה אתה מאמין לאנשים האלה שאומרים שאני מבקש את רעתך, שאני רוצה להרוג אותך? הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך השם היום בידי במערה, ואמר להרוגך, ותחוס עליך, ואומר לו, אשלח ידי באדוני כי משיח השם הוא. הנה, הקדוש ברוך הוא נתן אותך בידי ולא הרגתי אותך. ואבי, ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך. דאו ראה כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחת. עכשיו אנחנו מבינים למה הוא קראת את המיל. הוא רצה שתהיה לו הוכחה, כן? ששאול פתאום מסתכל ויראה, באמת הבגד שלי חתוך. אז הוא יבין שבאמת דוד היה יכול להרוג אותו. אז הייתה הוכחה לזה שעד רבה, שדוד לא רוצה בכלל לעשות שום דבר רע לשאול. ישפוט השם ביני וביניך, ונקמני השם ממך, וידי לא תהיה בך, כאשר אמר משל הקדמוני מרשם יצא רשע, וידי לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד? אחרי מי אתה רודף? מה אתה... אני בסך הכל כלב, פרעוש, מה אתה עושה ממני כזה עניין? והיה השם לדיין ושפט ביני וביניך, וירא וירא ותריבי וישפטני מידיך. ויהי כחלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד? וישא שאול קולו ויאמר. פתאום זה פותח את הלב של שאול, והוא מתחיל לבכות. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה. ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סיגרני השם בידך ולא הרגתני. הנה, אתה עכשיו הראית לי, הוכחת לי, הוכחת לי. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, והשם ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. כן, לכן הקדוש ברוך הוא ישלם לך טובה. ואם באמת היית אויב שלי, אז היית שולח אותי ככה לדרך. ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל, ואתה ישבעה לי בהשם אם תחליט את זרי אחריי ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבע דוד לשאול וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. זה היה הסיפור שם. רש"י אומר שפה על זה התחבר המזמור. זה אותו שיגיון לדוד. ומה היה השיגיון? השיגיון היה שדוד המלך קראת את כנף מעילו של שאול. מה השגיאה פה? מה השגיאה פה? איזה שגיאה? הוא עשה את הדבר הנכון ביותר שיש. הרי דוד המלך רצה להוכיח לשאול שהוא לא רוצה להרוג אותו. איך הוא יוכיח אותו? מה הוא יעשה? ייקח לו את הפלאפון? לא היה לו פלאפון, נכון? אז ההוכחה היחידה הייתה לקחת חלק מהמיל. דבר הכי מתבקש שיש.
אבל אני חושבת שהוא מסמל איזה משהו, כאילו... במיוחד בנביאים ראשונים, יש איזשהו סמל של, שאני חושבת, אולי של מלכות, אולי של גדולה, משהו כזה, אין איזה משהו שם.
זה נכון.
חגר בכבוד של המלך.
כן.
מה?
חגר בכבוד של המלך.
נכון.
חגר, כאילו, באמת תראה, כמו ששאול אומר, זה הסימן שבאמת אני כבר לא יהיה יותר מלך. זאת אומרת, שאתה תהיה מלך.
נכון, ובואו נזכר, שבאיזה שלב שמואל אומר לשאול שהשם קרא את הממלכה מעליו, כשהוא קורט את כנף מעילו, נכון? וגם אם אלה אצל ירובעם, גם שם לסיפור של המעיל. המעיל באמת ביטא מלכות. העובדה הקיימת היא שנגיד את כל ההסברים שנגיד, אבל הפסוק אומר לנו מפורש, ויחלב דוד אותו. זאת אומרת, דוד המלך עושה את מה שהוא עושה מתוך כוונה שהיא טובה וטהורה. אבל עם כל זה, ויח לב דוד אותו. כי דוד המלך מבין שבשביל להגיע למטרה שאליה הוא רוצה להגיע, הוא צריך לעשות מעשה שיש בו בעיה. מעשה שיש בו בעיה, ושאנשים מבחוץ יפרשו את זה בצורה שהיא לא נכונה. בסדר? אז זה מצב שהוא מאוד מאוד מורכב. אתה עושה את הדבר הנכון, וברור לי לחלוטין שאם היו שואלים את דוד המלך, כן, כששאלו אותו לפני כן, אם הוא שלם עם ההחלטה שלו, אז הוא אמר ב-100% אני שלם עם ההחלטה שלי, זה הדבר הכי נכון לעשות. ויחד עם זה, ויח לב דוד אותו.
איך הוא יודע שהוא צריך לעשות הפעולה הזאת? איזה מלאכה שיש פה זה... מה מטרה שיש פה זה איזה בעיה. אז אני...
כן, כי הרי הוא רוצה להוכיח לשאול שהוא לא רוצה להרוג אותו. נכון? איך הוא יוכיח לו את זה? על ידי זה שהוא לוקח חלק מהבגד של שאול, קורע חלק מהבגד ומראה את זה לשאול. אבל לקרוע חלק מהבגד של שאול זה לפגוע בכבוד של המלך. בסדר? אז יש פה משהו שהוא בעייתי, אבל באמת באמת כשמסתכלים פנימה אז הוא נכון, הוא באמת נכון. אני חושב שאת את המורכבות הזאת, את המורכבות הזאת של מצד אחד ההחלטה שדוד המלך מחליט לעשות בצורה שהיא שלמה, אבל מצד שני ויח לב דוד אותו, אני חושב שעל זה נתחבר המזמור, ממש על הנקודה הזאת. בואו נראה את הפסוקים עוד פעם ותראו איך שזה נכנס פנימה, ומי שיש לה בתנך תשימו אצבע בפסוקים שם, כי אנחנו לרגע נחזור לשם. שיגיון לדוד אשר שר לה השם על דברי קוש בן ימיני. כן, השגיאה בזה שהוא חתך את כנף המעיל. השם אלוקיי בכך עשיתי, הושיעני מכל רודפיי והצילני, פן יטרוף כאריה נפשי פורק ואין מציל. כן, דוד המלך חושש משאול שרודף אחריו ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו. יטרוף כאריה נפשי פורק ואין מציל. ואז הוא אומר, השם אלוקיי, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בכפיי, אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם. אתם שומעות מה שכתוב כאן? דוד המלך אומר, אני, מה שעשיתי כשאני חתכתי לו את כנף המעיל, יש עוול בכפיי? עשיתי משהו, עשיתי את זה בשביל לבזות אותו? עשיתי את זה מסיבה לא טובה? אם גמלתי שולמי רע, הוא היה איתי בשלום ואני גמלתי לו רע, אני עשיתי איתו דבר רע? איזה דרך אחרת? מה הוא יעשה?
כשיש דוגמה שהוא יכול להראות למלך שיש לו כוח לעשות משהו, שהוא מעל המלך או משהו כזה, נכון?
מה, בזה שהוא מראה שהוא מעל המלך?
זה גם פוגע בכבוד של המלך, נכון?
יכול להיות, אבל אדרבה, כל מה שדוד מראה לו זה, אני לא רציתי להרוג אותך. לא רציתי, וגם דוד המלך, הוא משתחווה לו. והוא אומר לו, אתה רודף אחרי כלב מת, אחרי פרעוש, אחרי, איך מתרגמים פרעוש? איך אומרים פרעוש? מה? פרעוש. זה כמו קינה, נו, זה כמו... הוא אומר לו, אני כלום, אחרי מי אתה רודף? זה מה שהוא אומר לשאול. אדרבה, הוא בא להראות לשאול, אני לא יותר ממך, הפוך. איך הוא יוכיח לו את זה, אם לא על ידי הכנף של המעיל? אז דוד המלך מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר, מה?
זה נשמע כאילו, לפני שאפילו בהתחלה, כששמענו בפעם הראשונה, זה היה נשמע לי כאילו שהוא מנסה לשכנע את עצמו, שמה שהוא עשה זה בסדר.
בדיוק.
דו-שיח עם עצמו.
בדיוק.
אז אם ככה, אבל באמת, כאילו...
בדיוק, זה הוויח לב דוד אותו. בדיוק על זה הוא מדבר.
כי זה היה או.
נכון? נכון, ודוד המלך מבין שיש פה משהו, אין לי ברירה, אני צריך לעשות פה משהו, והמשהו הזה הוא בעייתי, ויש לי איסורי מצפון, ולא טוב לי עם זה, אבל זה מה שצריך לעשות. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אם גמלתי שולמי רע והחלצה צוררי ריקם, אני שחררתי אותו, אני לא נגעתי בו. והרי את כל מה שעשיתי, זה היה בשביל לשחרר אותו. בשביל שהוא יבין שאני בעצם, אין לי שום דבר כנגדו. הוא אומר, אם באמת אני לא בסדר, ירדוף אויב נפשי ויסג, וירמוס לארץ חיי, וכבודי להפרש כן סלע. כן, אז אם באמת אני לא בסדר, שירדוף אחריי, שיהרוג אותי, הכל.
אמרנו בהתחלה, הוא ירגיש שהוא לא אשם. מהתחלה אמרנו.
נכון. אבל זה שאנחנו רואים את ההתלבטות הזאת, שאומר, וכי עשיתי משהו לא בסדר, ואם עשיתי משהו לא בסדר, אז שיהרוג אותי. אנחנו רואים שיש פה התלבטות פנימית מאוד גדולה אצל דוד המלך. זה הוויח לב דוד אותו. ואז הוא אומר, קום השם באפיך, ינסה באבות צהריי, אורה אל המשפט ציווית, כל הדברים האלה. ואז תסתכלו בפסוק ת', השם ידין עמים, שופטני השם כצדקי וחתומי עליי. תשפוט אותי כצדקי וכתומי עליי, זאת אומרת, תסתכל עליי ותראה שאני באמת תמים, שאני צדיק. זה לא היה פשוט. זה לא מובן מאליו. זה לא היה ברור במעשה הזה שדוד המלך צדיק. אבל הוא ממשיך ואומר, יגמור נערה רשעים ותכונן צדיק, ובוחן ליבות וכליות אלוקים צדיק. אני יודע שאתה רואה מה שיש בפנים, אני יודע שאתה יודע שזה בא ממקום טוב, ממקום נכון.
קשים יכול לדעת.
בוודאי. ולכן הוא אומר, מגיני על אלוקים. למה? כי הוא מושיע ישרי לב. ואת הקדוש ברוך הוא יודע להסתכל פנימה. וכן הלאה, אלוקים שופט צדיק וכו'. ואז בסוף הודה השם כצדקו, ואז אמרה השם השם עליון. זה באמת גדולה, עליונות מאוד מאוד גדולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול להסתכל פנימה ולראות מבפנים את הדבר. לא רק איך זה נראה כלפי חוץ. כלפי חוץ זה באמת נראה, זה נראה נורא. מה? איך בא בן אדם וקורע את המעיל של מלך ישראל? אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים מהעומק, רואה אותם מבפנים. בסדר? אז אם ככה, אז שורה התחתונה, אז זה נכון מה שדוד המלך עשה או לא נכון? מה אתם אומרים? מה?
עוד מעניין אותי,
זה
בניסיון הקשה הזה, מה שהוא אומר, אבל אלו שממש מתקים בתוך המצפון שלהם על מה שהם עושים, בדרך כלל אלו שיש ספקות על מה שהם עושים, אין שום ספק על מה שהם עושים.
נכון.
וכל התהילה הזאת, זה מלא אבוני נפש.
נכון.
מה עשית? אם באמת זה היה לא בסדר, אז תעשה איזה אבחון על הכל. זה מאוד מעניין אותי, כל התהליך הזה.
נכון, 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 בדיוק. ככה עובדת נפש של אדם נקי.
Okay.
ככה עובד הנפש של אדם נקי. גם אם הוא עושה משהו שבסופו של דבר הוא בסדר, אבל עדיין הוא מאוד מאוד מתלבט. ובסופו של דבר, כשדוד המלך נתן את הכותרת למזמור הזה, הייתי אומר שהסיפור הזה עם שאול, זאת הייתה הצלחה של דוד. תראו איך הוא הצליח לשכנע את שאול. לא משנה ששאול אחרי זה חזר למה שהוא עשה, אבל באותו רגע שאול בוכה והוא מבין והכל, אז היה נכון. דוד המלך קורא לזה שיגיון לדוד. עדיין הוא קורא לזה שגיאה, כי עדיין יש לו את ההתלבטות הפנימית הזאת. זה הנקודה. כן, ברור. בוודאי. עם כל זה שזה נכון, אבל הוא עדיין קורא לזה שיגיון. עדיין יש פה משהו שהוא לא מספיק שלם איתו. עכשיו, אני רוצה לקחת את העיקרון הזה, ולהעביר אותו לסיפור של ישבי בנוב. בסדר? קודם כל, העניין הזה של ישבי בנוב, המהר"ל כותב, וזה ככה קצת הרגיע אותי, הייתה לשעה כזאת, אבל צריך מהר"ל שיגיד כזה מין דבר. תראו בעמוד השני, בעוד ד', המהר"ל כותב שם, הדגשתי לכם שורה, הוא אומר, ויש לפרש כל המאמר הזה, אתם רואות? איפה שמודגש? מקור ד'. בסדר?
כן.
הוא אומר, ויש לפרש כל המאמר הזה כמשמעו שהיה כך במוחש ובנגלה, אבל יותר נראה לפרש כל זה עניין שכלי. זאת אומרת, המהר"ל אומר, יותר מסתבר שכל הסיפור הזה לא היה בפועל. זה לא היה. אלא אנחנו מדברים פה על איזה שהם השגות שכליות, השגות רוחניות. כן? כל הסיפור הזה, הוא היה פה איזשהו משהו שקרה, התחולל, התרחש בתוך הנפש של דוד המלך. מה?
עוד התלבטות.
עוד התלבטות, בדיוק.
מדבר רק על ישבי בנוב.
מה? רק על ישבי בנוב, כן, על זה הוא מדבר. לא, 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 עם שאול במערה ודאי שזה קרה. אבל הסיפור של ישבי בנוב, כי באמת כשקוראים את זה, זה באמת מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. אז המהר"ל אומר, יותר מסתבר שבאמת זה היה עניין שכלי ולא בפועל. והמהר"ל מסביר מה העניין בזה. אני רק רוצה בשביל זה שתהפכו רגע אחד למקור ב' בהתחלה. זה הפסוק הראשון של ההפטרה שאנחנו אומרים ביום עצמאות. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו על בת ציון. אז טוב, יש כאלה שאומרים את הפסוק הזה בגלל הינופף ידו, אז זה מכאן רמז למצוות היום שצריך לנופף במנגל. אבל יש אפילו כאלה שעשו, חיברו שיר על זה, על עוד היום בנוב לעמוד, אבל אם הם היו יודעים מה הפירוש של הפסוק הזה, אני לא חושב שהם היו, לא חושב שהיו עושים על זה שיר. מה הסיפור? הגמרא שם מסבירה, הבאתי רק קטע קטן. אמר רב הונא, אותו היום נשתייר מאבונה של נוב. מדובר על סנחריב. סנחריב מלך אשור. הוא הרי שלט על כל העולם כולו, והוא בא לכבוש את ירושלים. זה היה בזמן חזקיהו המלך. וסנחריב, הגמרא אומרת שהקלדיים, החוזים בכוכבים, אלה שמסתכלים בכוכבים, אמרו לסנחריב, תדע לך, היום, זה היום שאם אתה, אם אתה תגיע לירושלים היום, אתה תכבוש אותה. תכבוש אותה. והם צדקו. וסנחריב מגיע לירושלים, והוא עולה שם על אחד ההרים ליד ירושלים, רואה את כל ירושלים, והוא מסתכל על ירושלים ואומר, זהו? זה כל הסיפור? זאת ירושלים? זה הכוונה. עוד היום בנוב יעמוד, ינופף ידו על בת ציון. ככה, זהו? זה כל הסיפור? מזלזל. החיילים שלו, ככה כמו אומרת, החיילים שלו אמרו לו, בוא, קדימה, בוא ניגש למלחמה, נכבוש את ירושלים. הם בדיוק באו מהדרך. הסנחריב אומר להם, נו חבר'ה, באמת, בואו ננוח, בשביל כזה מין דבר, בואו ננוח, נחכה, מחר, לא בוער, זה לא אפשר לחשוב. הוא פספס. באותו לילה קרה הנס הגדול, שבא מלאך השם והרג 180 אלף חיילים במחנה אשור. אם הוא לא היה מחכה, אז הוא היה מחריב את ירושלים. והגמרא אומרת, והגמרא אומרת, שזה שסנחריב היה יכול להחריב את ירושלים, זה בגלל האבון של נוב. בגלל מה שקרה בנוב עיר הכהנים. מה הקשר בין שני הדברים האלה? תראו מה שאומר המהר"ל, תהפכו בחזרה למקור ד'. עוד היום בנוב לעמוד, אמר רב הונא, אותו היום נשתייר מאבונה של נוב. נשתייר מאבונה של נוב וכולי, פירוש כי הרגו כהני נוב והיו מבטלים עבודת בית אלוקינו. ועניין זה נשתייר שכמעט נחרב ירושלים ושמם בית אלוקינו. כי כאשר הרגו נוב עיר הכהנים, נראה שיש צד בחינה בישראל שהם דביקים כל כך בבית אלוקינו. ומשום כך היה ראוי שיהיה נחרב חס וחלילה בית אלוקינו, ולכך אמר שאותו יום נשאר מהבונה של נוב. כלומר, מה בעצם אומר המהר"ל? הכוונה היא כזאת. בזמן שאול המלך, נוב היה המקום שהחליף את בית המקדש. כן? שם הייתה הבמה. שם הייתה עבודת הקורבנות, שם זה קרה. כששאול המלך הרג או דואג האדומי, כשהם הרגו את הכהנים, את אנשי נוב עיר הכהנים, מה שהם גרמו לזה זה מעין חורבן הבית. זה בעצם מה שהם עשו. בגלל זה התבטלה עבודת הקורבנות. הייתה פה בחינה מסוימת של חורבן בית המקדש. וברגע שדבר כזה קורה על ידי מלך ישראל, מתוך עם ישראל עצמו, אומרת, לא בבלים ולא כסדים ולא רומאים ולא יוונים, מישהו משלנו הולך ומחריב את בית המקדש, אז פה יש בו פגם מאוד גדול. פה יש פגם מאוד גדול. זה מראה שיש כאן איזושהי נקודה מסוימת של חיסרון בעם ישראל, שיכול להיות מצב כזה בתוך עם ישראל שגורמים לזה שבית המקדש יחרב. וחז"ל אומרים שזה שסנחריב היה מסוגל להחריב את בית המקדש, את ירושלים, זה בגלל אותו סיפור, בגלל אותו חורבן בית המקדש שהיה אז. עכשיו עם זה בואו נתקדם לסיפור הבא שמופיע כמה שורות אחר כך, הסיפור של ישבי בנוב. ופה בעצם אומר המהר"ל, אני לא אקרא את זה בפנים, אני אגיד את הדברים בעל פה. עכשיו אני לא נכנס לכל הפרטים, כי יש פה הרבה פרטים שאני חושב שהם גם בפנימיות התורה. ברגע שאתה מדבר על השגות רוחניות, אז יש פה הרבה דברים בפנימיות. אבל רק את העניין בגדול. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, יש לך אבון, יש לך חטא, בגללך נחרבה נוב עיר הכהנים. בגללך. בגללך דואג נהרג, בגללך שאול נהרג. מה זה אומר? המהר"ל מסביר. זה לא שדוד המלך על פי שולחן ערוך עשה חטא. זה לא. זאת אומרת, היה פיקוח נפש, הוא הלך וביקש את האוכל והכל. זה היה בסדר. אבל הבעיה היא אחרת. אם בגלל דוד המלך קרה מצב שבית המקדש נחרב, כן, או מה שהיה בית המקדש, אז נוב נחרבה, זאת אומרת שדוד המלך גרם לחיסרון הנורא הזה בעם ישראל. אז תגידו, זה לא באשמתו? אוקיי, לא באשמתו. אבל זה שזה יתגלגל על ידך, זה אומר שיש פה משהו שהוא לא טוב. יש פה משהו לא טוב. בדרגה הזאת של דוד המלך, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לשלם על זה. אתה צריך באיזושהי צורה לתקן את הפגם הזה. ואיך לתקן את הפגם הזה? או שאתה תימסר ביד האויב, או שהזרע שלך ימותו. כמו שהכהנים מתו, אז ככה גם הזרע שלך ימותו. אחד מהשניים, אתה צריך לחפר על הדבר הזה. ועוד פעם אני אומר, בדרגה של אדם רגיל זה בכלל לא חטא. זה בכלל לא חטא. מה זאת אומרת? מה? דוד המלך, אולי הייתה לו ברירה, הוא הלך ולקח. אבל אדם בדרגה של דוד המלך, ולא סתם, דוד המלך זה מלכות בית דוד. מלכות בית דוד זה משיח, ומשיח זה אומר כל הבניין השלם של עם ישראל. אם כל הבניין השלם של עם ישראל יכול להיות בו מצב שבית המקדש נחרב, בגלל אותו אחד שמתחיל את מה שנקרא מלכות בית דוד, סימן שיש פה פגם, ואת הפגם הזה צריך לתקן. זה ברור? אוקיי? ועכשיו כאן השאלה, איך מתקנים את הפגם הזה? השאלה היא, האם כדי לתקן את הפגם אתה לוקח את הדין על עצמך, או שאתה משאיר את עצמך נקי ואתה משאיר את זה לבנים שלך. ודוד המלך מחליט לקחת את זה על עצמו. ופה אומר המהר"ל, מה זה הסיפור הזה של שדוד המלך רודף אחרי צבי ומגיע לארץ פלישתים, ואז ישבי מופס אותו וכל העניין הזה? המהר"ל אומר ככה, תראו, דוד המלך בא ממואב, נכון? דוד המלך בא ממואב. ואנחנו יודעים שמואב זה ייחוס לא הכי הכי טוב שיש, נכון? מואב זה בנות לוט, מואב מאב, זה בא מהזימה של בנות לוט עם אביהם. ואנחנו יודעים שיש שתי מלכויות שיצאו מלוט, מואב ועמון. ממואב יצאה רות, ומעמון יצאה מה? מעמון, לא, מעמון, מה זה? נעמה עמונית. רגע, סליחה, לא, אני בלבלתי פה משהו, רגע, שנייה. לא, תעזבו את עמון, לא, מעמון זה נעמה. במואב היו שתי מואביות, בקיצור, זה העניין. היו שתי מואביות, נכון. רות ואופה, אוטוטו חג השבועות, רות ואופה. והשתיים האלה הם בעצם הייחוס של דוד המלך, כן? כי זה הכל אותה משפחה. הכל אותה משפחה. וזה דבר מעניין שמרות יוצא דוד המלך, מאורפה יוצא גוליית הפליל. נכון? שני הפכים גמורים שנלחמים אחד בשני. עכשיו, אם דוד המלך היה נולד לשושלת רבנים גאונים צדיקים איזה, אז הייתי אומר זה מלחמת האור בחושך, מלחמת היום בלילה, מלחמת הצדיקים ברשעים והכל. אבל בשקט 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 כל אחד יודע שבעצם גם דוד מגיע משם, גם דוד מגיע משם. והקלקול הזה של מואב באיזשהו מקום רודף אחריו, הוא רודף אחריו ומזכיר לו, אתה בעצם שייך אלינו, לפלישתים. אתה שייך אלינו. את הרע הזה שיש אצל גוליית, יש גם אצלך. כי גם לך יש ייחוס מאורפה. בסדר, אתה לא מאורפה, אתה מרות. אוקיי, נו, זה ביג דיל. אבל גם בך זה נמצא. וזה בעצם מה שאומרת הגמרא. דוד המלך, עוד פעם, בהשגה רוחנית, דוד המלך מגיע לארץ פלישתים, וישבי משתלט עליו. ישבי משתלט עליו. איך הוא מגיע לארץ פלישתים? על ידי זה שהוא רוצה לצוד. אומר המהר"ל, זה אותו יצר הרע, זה שרץ ורץ 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 כדי להשיג משהו. אותו היצר הרע, אותו החלק הלא טוב שבדוד המלך, אותו החלק הזה נמשך עד לארץ פלישתים. ושם בארץ פלישתים משתלט עליו לא פחות ולא יותר הבן של אורפה. שם הוא משתלט על דוד. ובעצם אם המצב היה נשאר כמו שהוא, דוד המלך היה נקבר שם. אמרנו, אנחנו כולנו יודעים מי אתה. דרך אגב, אתם יודעים מי זה שהזכיר לדוד את הייחוס הזה שלו? דיברנו על זה לפני כמה שבועות, כמה חודשים כבר. יודעות מי זה היה? זה שהזכיר דוד המלך ואמר לו, אל תשכח מאיפה אתה. זה היה דואג האדומי. דואג האדומי, הוא זה שהזכיר לו. אמר לו, כולנו יודעים איפה אתה, כולנו יודעים מה הייחוס שלך, אל תתחיל להציג את עצמך כצדיק. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבישי בן צרויה, אבישי בן צרויה היה האחיין של דוד המלך, הוא גם מאותה משפחה. ואבישי בן צרויה בערב שבת חופף את הראש. ערב שבת זה הזמן שבו מתכוננים לקדושה, מתכוננים להתרוממות הרוח. ולחפוף את הראש, זה אומר, הראש זה המקום של המחשבה. חופפים אותו, מנקים אותו. אנחנו מדברים על המחשבות שהן בצורה הכי גבוהה שיש. יש עוד מישהו שהגמרא מספרת עליו שהוא חפף את הראש בערב שבת. יודעות מי? הלל הזקן, נכון. על הלל הזקן. בערב שבת לחפוף את הראש זה אומר השגה מאוד 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 גבוהה. מאוד גבוהה. ובתוך ההשגה הגבוהה הזאת, אמר על מסביר מה זה, מה זה ארבע שאים במים, מה זה העניין של מים וארבע שאים, זה העניין של השכל, לא משנה כרגע. מחשבות מאוד מאוד גבוהות. מתוך המחשבות הגבוהות האלה, פתאום הוא מבין שדוד נמצא בצרה. הוא מבין שדוד נמצא בצרה. ואז אבישי עושה את כל המהלך להגיע לפלישתים ולהוציא דוד משם. זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, בעצם ככה, מבחינה רוחנית, יש איזשהו קטם, קטם רע, שמשתלט על דוד המלך, ואומר לו, כל מה שתעשה, אנחנו יודעים מאיפה אתה בא. מי שיכול להוציא אותו מתוך הדבר הזה, זה אבישי בן צרויה, כי אבישי בן צרויה גם כן בא מתוך אותה משפחה, מתוך אותו ייחוס. ואבישי בן צרויה הוא נקי וטהור, והוא יכול... הוא יכול לשחרר את דוד המלך מהסיפור הזה. וזה הסיפור של להגיד את השם המפורש וכל מה שכתוב שם, כן? עד שבסופו של דבר הם הורגים אותו, אבל לפני כן הם הורגים את אורפה. לפני כן הם הורגים את אמא שלו. וברגע שאבישי מגיע, אורפה מנסה להרוג אותו, היא לא מצליחה, ואז הוא הורג את אורפה, ואחרי שהוא הורג את אורפה, הם ביחד הורגים את ישבי. זאת אומרת, כדי לתקן את הקטם הזה, את הפגם הזה על דוד המלך, צריך קודם כל, צריך לסלק מפה את אורפה, שהיא המקור לכל הקלקול הזה, ואז לסלק את ישבי. עכשיו בואו תשימו לב לנקודה אחת. אורפה ורות, שתיהן היו באותה משפחה. והמגילה, מגילת רות מתארת בדיוק מה קרה שמה, ואיפה התחיל הפירוד. נכון? ותישק אורפה לחמותה, ורות דבקה בה. והגמרא אצלנו משתמשת בנוסח, הגמרא במסכת סוטה בדף מבית עמוד בית. הגמרא שמה אומרת, תסתכלו בה ממש לקראת סוף הקטע, הגמרא אומרת שמה, ותישק אורפה לחמותה ורות דבקה בה, אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. בסדר? בני הנשוקה זה הבנים של אורפה. היא נשקה את חמותה, והפנתה לה את העורף. הסתובבה והלכה לכיוון ההפוך. ולעומת זאת, בני הדבוקה, זה רות שהיא דבקה בנעמי, ולא ויתרה. וזה התיקון. זה התיקון. ככה מתקנים. מה זה אומר? מצד אחד, באים ואומרים לדוד המלך, תשמע, אתה הייחוס שלך בא משם, בא מאורפה. התשובה לזה היא, נכון, אבל אורפה היא הנשוקה. היא זאת שיכלה להתקרב והפנתה עורף והלכה לכיוון ההפוך. ולכן יצא ממנה מי שיצא. אני הבן של רות. היא זאת שדבקה. וכיוון שהיא נדבקה בנעמי, היא נדבקה בעם ישראל, נדבקה בבועז, לכן אני יצאתי ממנה. זאת בעצם התשובה. ומעניין, הרי איך הם החלישו את הכוח של ישבי, זוכרות? הם הזכירו לו את אורפה, נכון? רשי כותב שהם הזכירו לו שאורפה מתה. הזכירו לו שאורפה מתה. המערשה אומר, זה לא כתוב בגמרא, לא כתוב שהם הזכירו לו שאורפה מתה. כתוב בגמרא שברגע שהוא שמע את השם של אמא שלו, מיד תשש כוחו. מיד הוא נחלש. אומר המערשה, הכוונה היא שברגע שהם הזכירו לו את השם, באמת הוא נהיה חלש. למה? כי הגמרא אומרת שם במסכת סוטה, למה קראו לה אורפה? למה קראו לה אורפה? והגמרא אומרת את זה דברים נוראים ואיומים. אורפה שהכל אורפין אותה מאחריה. זאת אומרת, כמו בהמה שבאים עליה מאחוריה, כשהזכר בא על הנקבה אצל הבהמות, הוא בא עליה מאחוריה. כך היא הייתה. היא הייתה אחת כזאת שכולם מסתובבת עם כולם. מסתובבת עם כולם. ברגע שהם הזכירו להשביע את השם הזה, אז הוא נחלש.
הוא הבין שממנה בא החולשה שלו.
בדיוק. בדיוק. בדיוק.
והכוח והחולשה.
מה?
הכוח והחולשה.
נכון. נכון. הוא הבין שהם שונים ממנו בגלל שהוא בא מאורפה, הוא בא מזאת שפרשה מהחיים, שפרשה מנעמי. ולכן היא גם קלקלה כל כך, ולכן זה מה שיצא ממנה. ודוד ואבישי באים מזאת שדווקא בנעמי. ולכן זה עולם אחר לגמרי, אחר, אחר, אחר לגמרי. זה היה התיקון. עכשיו תבינו. בא אבישי, ופה אני חוזר לשאלה. מה, הכל בסדר?
כן, אז חשבתי שכל פעם שבאת פה, אני חושב שיש
מסר מסוים בדברי הרב
משהו
בחיים
שלי.
אבל
אצלי
קורה כל הזמן.
טוב, אני לא... לא יודע, זה כבר... זה מעליי. זה מעליי, זה לא... כן. טוב, בכל מקרה. סך גמור. בכל אופן, בא אבישי, ופה אנחנו מגיעים לסוף, איפה ששאלנו את השאלה. בא אבישי בן צרויה ושואל את דוד, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי ככה וככה, ואני אמר לי שיש בי יבון, ואמרתי לו שאני אמסר ביד האויב. אומר לו אבישי, למה זה מה שאמרת לו? תגיד לו שירחם עליך, והבנים שלך, שהם אלה שמותו. נכון? ושאלנו, זה מאוד מאוד מוזר, איזה מדבר זה? איזה מדבר זה? אני חושב שהתשובה לדבר הזה נמצאת אצלנו במזמור. ואני אסביר למה אני מתכוון. בעצם ככה, כשמסתכלים על מה שקרה עם דוד המלך, כלפי חוץ, וכמו שבאמת דואג האדומי אמר, והיו עוד הרבה שאמרו את זה, כלפי חוץ היו כאלה שבאו לדוד בדיוק בטענה הזאת. בטענה הזאת, אתה מואבי, אתה, יש לך את הייחוס של... של, של, של של אורפה. מה? סוג ב', לגמרי. דואג האדומי אמר, כתוב לו לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. הוא אמר לשאול, עד שאתה שואל אם הוא ראוי למלכות, תשאל בכלל אם הוא קשר לבוא בקהל. אז אמר לו שאול, מה זאת אומרת? אבל עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אומר לו דואג, מה? אתה מתחיל לעשות חילוקים בפסוקים? מה זה טוב? נהיית דרשן? זה מפחיד, ודואג היה מראשי הסנהדרין. דואג, שם קטם נוראי על דוד המלך. וכלפי חוץ דוד המלך נראה מאוד 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 לא טוב. הוא נראה שייך לייחוס של, כאילו, הנה, כן, הנה, אחים הולכים להילחם. דוד וגוליית נלחמים. אז בוא נראה, מי נצח? חלילה, זה נבלה וזה טריפה. יום ונורא להגיד כזה דבר. ואת הקטם הזה, דוד המלך היה שהוא לתקן. ובסופו של דבר, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לדוד המלך, תשמע, יש פה איזשהו משהו. יש פה משהו, כי בסופו של דבר, כל הסיפור הזה, שזה מה שגלגל את ההריגה של נוביר הכהנים, דואג האדומי, הוא זה שלכלך על דוד המלך. הרי יש פה משהו, ובגללך נחרב בית המקדש, נחרבה נוב. אתה צריך באיזושהי צורה לתקן את זה. איך מתקנים את זה? מתקנים את זה על ידי שמסתכלים פנימה. על ידי שמסתכלים פנימה. ולהסתכל פנימה זה אומר, אל תסתכל רק על הייחוס, בוא תסתכל ותראה מה קרה עם הייחוס הזה. נראה לך שאורפה ורות הם אותו דבר? לא, לא. אורפה היא הנשוקה ורות היא הדבוקה. ולכן מאורפה יצא מי שיצא ומרות יצא מי שיצא. זה שני עולמות שונים לגמרי. למרות שהם נראים לכאורה אותו הדבר, אבל זה שני דברים שהם שונים לגמרי. ומי שיכול לעשות את הדבר הזה זה אבישי בן צרויה, כי הוא בא מתוך המשפחה. ורק ככה אפשר לטהר את דוד מהכתם הזה. אבל בשביל זה חייבים להסתכל פנימה, פנימה, פנימה לעומק. ועכשיו עוד פעם אנחנו חוזרים בחזרה להתלבטות של המזמור. דוד המלך עומד מול ריבונו של עולם ואומר, ריבונו של עולם, תציל אותי מרודפיי. הפעם מי זה רודפיי? רודפיי ישבי, רודפיי זה אורפה, רודפיי זה דואג, רודפיי זה שאול. כל אלה ששמים עליי כתם נוראי ואומרים עליי שאני בעצם שייך לשם, אני בעצם שייך לפלישתים, תציל אותי מרודפיי. יש בזה אמת או אין בזה אמת? דוד המלך מתלבט. דוד המלך מתלבט. אם יש עוול בחפיי, אם גמלתי לשלמי רע, אולי באמת, אולי, יש פה הרי משהו. זה לא שאני בן של גאונים וצדיקים, שאני יכול לבוא ולהגיד שהם סתם בכלל לא מדברים באוויר. לא. יש פה משהו, באמת אני באתי משם. באמת באתי משם. אבל דוד המלך אומר, אתה הרי בוחן כליות. אתה בוחן ליבות וכליות. אתה הרי מסתכל לעומק. שופטני כצדקי וכתומי. אתה הרי יודע מה העומק. אתה יודע שבעומק זה לא נכון. כלפי חוץ זה נראה לא בסדר. אבל מבפנים זה באמת נכון. ואם אתה מסתכל מבפנים, אז אני יכול להגיד שמגיני על אלוקים, בגלל שאלוקים מושיע ישרי לב. אני יודע שכיוון שאני מבפנים בסדר, אז אני יודע שזה יהיה בסדר. זאת הדרך להינצל. על ידי זה שמסתכלים פנימה. ועכשיו התשובה הגדולה. אז דוד המלך אומר, שיגיון, נכון? טעיתי. טעיתי שביקשתי להימסר ביד האויב. הייתי צריך לבקש על הילדים. מה קרה פה? מה פתאום לבקש על הילדים? אני חושב שהמזמור הזה נותן תשובה נפלאה. דוד המלך בעצם אומר ככה, אבישי אומר לו, תראה, למה אתה אומר להימסר ביד האויב? למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר לך, יש בך פגם. יש בך פגם. אתה צריך לתקן את הפגם הזה. כשאתה אומר לריבונו של עולם, טוב, אני אמסר ביד האויב ולא הילדים שלי, זאת אומרת שאתה מודה בזה שהפגם הזה הוא נכון. אתה אומר, באמת נכון, אני לא בסדר, ויש פה משהו שצריך לתקן. תגיד לריבונו של עולם, אותי תשאיר, לילדים שלי. ואז אתה תרוויח גם את הילדים. למה? בגלל שאתה דוד המלך. אתה קדוש וטהור. אתה בסדר גמור. אתה נר ישראל. אתה זה שעליו הכל בנוי. עליו כל המלכות בנויה. ואם אתה תישאר בחיים, ואתה תישאר לא סתם בחיים, אלא לא משועבד לפלישתים, לא תימסר ביד האויב, אז פירושו של דבר, שכל מלכות בית דוד היא חיה וקיימת והיא תמשיך הלאה. ואז הוא אומר שגם הבנים שלך יישארו בחיים. זה מה שאומר הפסוק בשמואל, שאחרי המלחמה הזאת עם ישבי בנוב, אז איך הם אמרו לו? מה אמרו לו האנשים של דוד? מה הם אמרו לו? מה? כן. ויעזור לו, סליחה, אבישי בן צרויה, ויח את הפלישתי וימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תחבא את נער ישראל. וככה גם הגמרא מסיימת. הגמרא מסיימת בדיוק בזה. היינו דכתיב, ואז נשבעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תחבא את נער ישראל. זאת אומרת, אתה נער ישראל, אתה צריך להבין את זה. אתה צריך להבין את זה. זה שאתה אומר, טוב, אני מסר ביד האויב, זה אומר שאתה חושב שבאמת הפגם נמצא בתוך עצמך. זה לא נכון. אם מסתכלים פנימה לעומק, אז אתה נר ישראל, וכל המלכות בנויה עליך, אתה קדוש וטהור, למרות הייחוס הזה, ולכן אתה צריך להישאר. ואם אתה נשאר, אז דוד מלך ישראל חי וקיים. מה הוא קיים? אף זרעו קיים. אז זה גם ממשיך הלאה. ואת אבישי לא אמר לו, תוותר על הילדים. ודאי שלא, איזה מין דבר זה? מה שאבישי אמר לו, אם אתה את המלכות שלך תשאיר, אז אתה גם תרוויח את הילדים הלאה. זה ברור מה שאני אומר?
אבל אם ממש מסתכלים בתוך העומק, אז זה המעשים של דוד המלך, לא
היחוש
שלו.
זו בדיוק הנקודה, נכון. נכון.
אבל שלא צריך, it doesn't need to prove דרך צריך לדלות על המעשים שלו, לא מעט.
זה נכון, אני מסכים. אבל כלפי חוץ, זה היה נראה שדוד המלך נמצא, בא ממקום מאוד לא טוב. עכשיו, בואו נוסיף גם עוד דבר. אנחנו כבר שכחנו את הסיפורים בת שבע? שכחנו? לא שכחנו בכלל. אתם מבינות מה שקורה פה? עומדים הרבה אנשים, והגמרא אומרת, עומדים אנשים, תלמידי חכמים עצומים, ואומרים לדוד המלך, הבעל אשת איש מיתתו במה? בוא, תסוק, תגיד, מה הדין של מי שבעל אשת איש? זה לא פשוט. זה לא פשוט. דוד המלך נראה כלפי חוץ, בכמה נקודות, בצורה לא טובה. הדרך היחידה כדי לצאת מזה, זה להסתכל פנימה. להסתכל פנימה, ושם, שם, שם בפנים לדעת שבאמת זה טהור. גם לגבי הסיפור של בת שבע, אז אנחנו נראה בעזרת השם מזמור נון א', אולי עוד 10 שנים, לא יודע. אבל שם זה כתוב, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, לך לבדך חטאתי, רק לך, לא לאף אחד אחר. לא לאף אחד אחר, מה שכולם מדברים זה לא נכון. ואותו הדבר גם בסיפור פה. אותו הדבר. אבל צריך בשביל זה להסתכל פנימה. צריך אלוקים שהוא בוחן כליות ולב. אלוקים כזה שמסתכל לעומק לעומק. אז זה ההתלבטות של דוד המלך. מצד אחד, זה נראה לו טוב, אבל מצד שני צריך להסתכל פנימה. אז זה השיגיון לדוד. שיגיון לדוד על זה שהוא שגה וביקש להימסר ביד האויב. בזה שהוא ביקש להימסר ביד האויב, הוא כאילו הסכים לטענה של דואג. הוא הסכים לטענה שלו. באמת יש בי קטן, באמת יש בי פגם, באמת זה באשמתי. לא, זה לא נכון. זה נראה ככה. כשאתה מסתכל לעומק זה לא נכון. מה? נכון, קרה שם משהו, אני מסכים. זה לא הכוונה שדוד המלך התכוון להגיד, אין, כל העסק הזה בכלל לא מתחיל. היה פה משהו בעייתי. אבל כשמסתכלים לעומק, בסופו של דבר דוד המלך צדק. בסדר? אותו, ממש אותו, אני אומר, אותו דבר כמו בסיפור של, שהוא קרא את הכנף של מעילו של שאול. אותו דבר. יש שם משהו שבאמת יש בו איזושהי בעייתיות. יש פה משהו בעייתי. אתה מסתכל לעומק, אתה רואה שדוד צדק. אז נגיד שדוד המלך מרגיש נקי לגמרי, 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 והכל רגוע והכל בסדר ואין איזה. לא, רואים פה במזמור. רואים, הוא כל הזמן בהתלבטות הזאת. למה? כי יש פה על מה לדבר. אבל כשאתה מסתכל בעומק, וזה קשה להסתכל בעומק, בשביל זה צריך את ההסתכלות, את העומק של הקדוש ברוך הוא. כשאתה מסתכל בעומק, אז אתה רואה שבאמת הכיוון של דוד המלך היה נכון. ברור? אז אני חושב שזאת הנקודה המרכזית פה במזמור הזה. יש פה מהלך, שיש משהו שכשאתה מסתכל עליו כלפי חוץ, הוא נראה לא בסדר. ויש פה משהו אמיתי שלא בסדר, זה לא סתם. זה לא סתם. בין אם זה בקריאת הכנף של המעיל, בין אם זה בסיפור של הייחוס של דוד מאורפה. זה שהוא בא ממואב. יש פה משהו שהוא נראה לא בסדר. וזה עלול להוביל לבעיה מאוד גדולה. אבל כשאתה צולל פנימה ואתה מסתכל בפנים, אז אתה מגלה שמאיפה שזה בא, זה בא ממקום קדוש וטהור. וכשזה בא ממקום קדוש וטהור, אז הדברים מסתדרים. ואת ההתלבטויות האלה דוד המלך מתלבט. אז הסיום שדוד המלך אומר בסוף, ובזה באמת צריך את העליונות הגדולה של הקדוש ברוך הוא, זה אחרי שהמשפט ברשעים יהיה, ואחרי שיתגלה באמת מי הוא הצדיק ומי הוא הרשע, אחרי שכל המורכבות הזאת תיפטר, כי יראו מול העיניים מה ההבדל בין אורפה ואלה שהולכים אחריה, לבין רות ואלה שהולכים אחריה, או מה ההבדל בין אלה שהולכים אחרי שאול וסתם רודפים את דוד, לבין דוד והאנשים שלו, אז בשלב הזה אומר דוד, אחרי בואו קרא ויחפרהו, הודה השם כצדקו, ואז אמרה השם השם עליון. אז אני הודה לקדוש ברוך הוא על העליונות שלו, כי באמת, כמו שאומר המצודות, הוא נעלה על כל התשבחות. להסתכל ככה לעומק זה באמת מבט של ריבונו של עולם. בסדר? מקווה שהדברים ברורים. יישר כוח.